אהלן ליאור, מה העניינים?
מעולה טל, מה איתך?
בסדר גמור, כל טוב. איך אצלך, איך בתל אביב?
תל אביב, החיים ממשיכים כסדרם. יש לי פה אורח נחמד שמתארח אצלי בבית, עוד שנייה הוא יגיד לנו שלום. ניסן?
היי טל, היי ליאור.
היי ניסן, מה נשמע?
בסדר גמור.
אבל טל, אנחנו בעיקר סקרנים לדעת איך אצלך, עם כל הקורונה ומאומות ג'ורג' פלויד, כבר שרפו את קליפורניה או שאתם עדיין איתנו?
תשמע, אני אמנם גר בלוס אנג'לס, אבל בגלל הקורונה וכל המצב אני באמת שלא יוצא מהבית, אז אין לי מושג מה קורה בחוץ, אני רק קורא על זה, אני מנסה לשמור על עצמי, ולפחות, אתה יודע, כשאני בתוך הבית אנחנו יכולים להקליט עוד פרק, אז יצא משהו טוב מעניין.
כן, אתה אומר, יש גם יתרונות בכל הסגר הזה, שהממשלה, אם היא מטילה סגר נוסף, שתיקח בחשבון שחלק מהאנשים זה אשכרה מגדיל את היצירתיות שלהם או את היצרנות שלהם.
אם אתה זוכר, כשהגל הראשון של הקורונה התחיל בארץ, אז בעצם זה היה הזדמנות בשבילנו.
הפרק הקודם שלנו. כן. אכן.
טוב, אז נגיד רק שהפרק היום זה על חינוך חינם מגיל אפס, אנחנו מערכים את ניסן אברהם, ותכף נציג גם את הפרק וגם את האורח שלנו אחרי הפתיח.
מעולה.
שלום וברוכים הבאים לאיך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. מה העניינים ליאור?
לא הרבה השתנה, מה אצלך טל?
גם כן לא הרבה השתנה. בואו נקפוץ ישר לפרק שלנו ונתחיל קצת להבין על מה בדיוק אנחנו רוצים לדבר ולמה רצינו לדבר על זה.
מעולה.
אז כמו שאמרנו בפתיח, אנחנו נתמקד היום בהצעה שעולה מכל קצוות הקשת הפוליטית של לתת חינוך חינם מגיל אפס.
הצעה מעולה, לא?
זהו, שכולם חושבים ככה. אגב, זה נורא מעניין. אני חושב שפוליטיקאים טובים הם פוליטיקאים שיודעים להריח מה הבוחרים שלהם ירצו. ויש איזה משהו כזה בסיסי אצל אנשים שאומרים, חינוך זה דבר טוב, נכון? נכון? חינם זה דבר טוב, טוב. אם החינוך חינם, אני גם ממילא מקבל את זה לילדים שלי מגיל 3, מגיל 5, כן? אז למה לא מגיל 0? כאילו זה בדיוק התפקיד של המדינה, לספק חינוך בחינם לכולם. ואנחנו היום רוצים להעלות כמה סימני שאלה מול התוכנית הזאת. אנחנו חושבים מתוך התעמקות במחקרים ובמצב בישראל שזה לא כל כך ברור, ובשביל זה אנחנו רוצים לארח את ניסן אברהם, שהוא הוא כלכלן, הוא חוקר בפורום קהלת, והוא מנהל את עמוד הפייסבוק הידוע מדברים כלכלה. שלום ניסן.
שלום טל.
קודם כל, תספר לנו קצת על עמוד פייסבוק שלך, איך, מה פתאום פתחת אותו, על מה אתה כותב, מה מניע אותך לכתוב את כל הדברים האלה.
אז בהתחלה שהחלטתי לפתוח את הדף פייסבוק, פתחתי אותו עם שני חברים טובים שלי, גם כלכלנים. בהתחלה זה היה די דומה לדף של ליאור, שדיבר בעיקר על נושאים מסוימים בכלכלה, לאחר מכן אני בעיקר התחלתי לכתוב על מדיניות.
הבנתי. אז כמובן אנחנו ממליצים לכולם, למי שלא עוקב, לחפש בפייסבוק מדברים כלכלה ולעקוב אחרי העמוד של ניסן. ותספר לנו איך הגעת לעסוק בנושא של חינוך חינם מגיל אפס?
אז כמו שאמרת, הנושא הזה בשנה, במיוחד בשנה האחרונה, היה שיח נורא ער לגבי לעשות חינוך חינם מגיל אפס. אני ומיכל שראל מפורום קהלת לכלכלה כתבנו מחקר נורא ארוך שבוחן אם כדאי להכיל בישראל חינוך חינם מגיל אפס. כתבנו על זה מאמר בדמרקר, שזה המחקר הזה, זה אחד הבסיס, זה הבסיס המרכזי לדיון היום.
כן, אז מעולה, אתם מוזמנים גם לחפש את זה בגוגל, ואנחנו נשמח לשים את הלינק לעבודה שלכם ב תגובות של הפרק. ואולי נתחיל כשנדבר על השלוש נקודות מרכזיות שאנחנו רוצים להדגיש בפרק, ואז נתחיל לדבר על הכל בפירוט. אני רוצה להתחיל עם הנקודה הראשונה, והיא בעצם שהרבה ממצאים שמצוטטים או שתומכים במתן חינוך חינם מגיל אפס לכלל האוכלוסייה, הם מעוותים. אני חושב שהרעיון בכלל לעשות את הפרק התחיל בשבועות האחרונים. אני כותב עכשיו דוקטורט בתחום של כלכלת עבודה, אבל הוא עוסק גם במסגרות חינוך לילדים בגילאים צעירים, ואני קורא לא מעט מחקרים גם מישראל וגם מהעולם שמדברים על התחום הזה. ואני מצאתי איזה נייר מדיניות של מכון מחקר בארץ, שממליץ להעניק חינוך חינם מגיל אפס לכולם, והוא כותב שזה השקעה, כי המדינה תרוויח הרבה יותר מזה, וצריך להגדיל את התקציב לתחומים האלה, עשרות מונים וכו'. והוא מצטט את זוכה פרס נובל לכלכלה, ג'ים הקמן, שתומך בדברים האלה. אני הולך למאמר שפורסם בבמה מאוד מכובדת.
למאמר המקורי של
הקמן. למאמר המקורי של הקמן, שפורסם בבמה מאוד מכובדת. ולהפתעתי הרבה, אני רואה שאקמן כותב כבר בתקציר שהמחקר שלו התמקד בילדים שהגיעו ממשפחות לא מתפקדות, ובגלל זה הם הוצאו למסגרות חינם, חינוך מגיל 0 עד 3, והוא בדק את ההשפעה שלהם. אז בעצם יש כאן עיוות של תוצאות המחקר.
אוקיי, אתה קצת קפצת קדימה ונכנסת מאוד מאוד עמוק. בעצם הטענה הראשונה שלנו, מה שאתה אמרת, זה שלוקחים מחקר מסוים, שאנחנו עוד מעט נדון עליו בהרחבה, ולחלוטין מעוותים את מה שהמחקר הזה טוען. ולא רק שמעוותים את מה שהמחקר טוען, שצריך לקרוא את המחקר כולו, ובעמוד 27 לראות איזה הערת שוליים, אתה אומר באבסטרקט, שזה כאילו מה שכל אחד
הראשון,
קורא,
בעמוד הראשון,
בכותרת הראשית, נאמר משהו שהוא הפוך לחלוטין, ממה שכל השיח הישראלי טוען שנאמר באותו מאמר.
נכון, אני חושב שזה גם מאוד מחלחל. בהכנה של הפרק הזה אנחנו חיפשנו בגוגל כל מיני אזכורים של אנשי ציבור, פוליטיקאים, פעילים חברתיים, וראינו לא מעט ציטוטים של הדבר הזה. זאת אומרת, חייבים לתת חינוך חינם מגיל אפס לכולם, זה השקעה הכי טובה שיש, השקעה, משרד החינוך צריך לתת את השקל הנוסף לגיל אפס עד שלוש, ולא לבית ספר יסודי או תיכון או אוניברסיטה, כי שם ההשקעה הכי גדולה.
אני חושב שבאמת לניסן יש איזושהי דוגמה שככה, שהפילה לי את הסימון לכמה לא נכון הציטוט של הדברים שהרגע אמרת, שחייבים להשקיע בגיל 0 עד 3 וכולי. ניסן, אתה רוצה להציג לנו את האנלוגיה שאתה עושה?
כן, אני חושב שדוגמה מצוינת לכך זה פנימיות לנוער בסיכון. יש הסכמה נורא רחבה שפנימיות לנוער בסיכון הן מפחיתות את הפשיעה בקרב אותם נערים שבהם משפחות לא מתפקדות, הן משפרות להם את ההון אנושי, הן מובילות לכך שהן לאחר מכן יקבלו שכר טוב יותר וישתלבו בשוק העבודה. ומכאן אני אבוא ונגיד, אם ניקח את כל הנוער בישראל ונשים אותם בפנימיות לנוער בסיכון, נקבל את אותם הממצאים. עכשיו כמובן שזה לא נכון. זה נכון לאותם נוער שבאים ממשפחות באמת לא מתפקדות, לעתים משפחות עם הורים נורא אלימים.
אז יש פה בעצם השלכה לא נכונה, לוקחים קבוצה אחת מאוד מובחנת של נערים, שאנחנו, זה טריוויאלי בעצם מה שאמרת, זה טריוויאלי שמסגרות לנערים שהם בסיכון יעזרו להם, וברור לכולנו שאי אפשר להשליך מאותם נערים בסיכון לכל הנערים. נער מתבגר ממשפחה נורמטיבית, לא צריך להיכנס למעון לנערים, רק בגלל שזה מסייע לנערים בסיכון. זה בעצם האלף בית של הטענה, וזה היה בעריכות הטענה הראשונה שלנו, שאני אתמצאת אותה. היא אומרת, כל הציטוט בשיח הישראלי של המחקר של הקמן, זוכה פרס נובל בכלכלה, הוא לא נכון. הקמן מעולם לא המליץ שכל הילדים יהיו במסגרות ציבוריות בחינם מגיל 0 עד 3. אוקיי, אני חושב שאפילו אם אנחנו נסגור עכשיו את המיקרופונים ונסיים פה את הפרק, אני חושב שמה שאמרנו זה טענה שלא מוכרת לחלוטין בשיח הישראלי. כלומר, לכולם ברור מה שאתה אמרת קודם טל, שחייבים, חייבים, חייבים להשקיע בגיל 0 עד 3, חייבים, חייבים שיהיה חינוך חינם מגיל 0 עד 3, שהוא יהיה ציבורי, שהוא יהיה ממלכתי, שהוא יהיה רחב וכו'. ואנחנו אומרים, כל הטיעון הזה, שאולי נכון אגב, אבל הוא מבוסס על ציטוט לא נכון של זוכה פרס נובל. זאת הטענה הראשונה.
נכון, האמת שזה התקציר, אבל אני חייב להוסיף עוד משהו.
אוקיי.
ניסן, אני אשמח שתדייק, בחודשים האחרונים פורסם ריאיון עם הקמן בכבודו בעצמו, הוא פרופסור באוניברסיטת שיקגו, לדעתי הוא כבר אמריטוס, אבל הוא עדיין בחיים, והוא אמר שהוא בדיוק הבהיר את הנקודה, הוא אמר, אני אף פעם לא אמרתי שאני ממליץ את זה לעשות, אני ממליץ על התוכנית הזאת שהיא תהיה אוניברסלית.
בדיוק.
אוקיי, אז הטענה השנייה שלנו, שאני רוצה להציג אותה, זה אנחנו אומרים שתוכניות לגיל הרך, לגילאים 0 עד 3, יכולות להיות אפקטיביות בתנאים מסוימים שאנחנו נדבר עליהם, לדוגמה יחס נמוך בין מספר הילדים שכל מטפל צריך לטפל בהם, אבל אם היישום הוא לא של מסגרת איכותית ואפקטיבית, זה יכול להיות הפוך לחלוטין אפילו, ולכן ההשלכה של המחקר הכלכלי למדינה כמו שוודיה נניח, שיש בה מעט ילדים, ולמדינה כמו ישראל שיש בה המון ילדים, ועל זה גם נדבר בפרק, היא יכולה להיות שונה בתכלית, או במילים אחרות, זה יכול להיות שזה נכון בתיאוריה, הפרקטיקה יכולה להיות מאוד שונה.
אני רוצה להוסיף אבל לנקודה הזאת, תראו, כל המחקרים שבודקים את ההשפעות, גם אם יש השפעות טובות לתוכניות כאלה, מדברות על חינוך איכותי. כן? והרבה פעמים אנחנו נראה, כשאנחנו נמשיך פה בפרק, המדינה לא מדברת בכלל על איכות, היא מדברת על כמות. זאת אומרת, בוא נוציא את התוכנית לפועל, בוא שנבנה איזה גן, בוא שיהיה גננת. לא יודעים מה יחס הגננת למספר ילדים. לא יודעים מה ההכשרה ותנאי הסף של הגננת.
מה האיכות של ההון האנושי של המטפלת.
כן, אז צריך כל הזמן לזכור את זה.
אני אתן עוד דוגמה מימים האחרונים, זה ההצעה של כחול לבן. כחול לבן פועלים כדי שחינוך חינם מגיל אפס. לפי מה שהם בדקו, הם טוענים שהעלות של זה היא 8 מיליארד שקל. עכשיו, בהנחות הכי שמרניות שאני עשיתי, עם יחס מטפלות כפי שמומלץ ב-OECD וביתר המחקרים, הממצאים שאני הגעתי אליהם, שהעלות בישראל תהיה לפחות פי 2. כולל המחקר של אקמן, שהוא יראה שהמסגרות שם הן באיכות נורא גבוהה, המסגרות, העלות של המסגרות היא הרבה 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 יותר גבוהה מ-8 מיליארד, אם היינו עושים אותם בישראל. כלומר, גם שרוצים לעשות כאן חינוך חינם מגיל אפס, הם רוצים לבנות מסגרת שתהיה יותר בייביסיטר, שתאפשר לאמהות לצאת לעבוד, ופחות מסגרת לימודית, שתפתח את הילדים, שתגדיל להם את ההון האנושי בהמשך.
כלומר, אתה אומר ש-8 מיליארד שזה המון כסף, בסך הכל יקנה לנו מסגרות בינוניות ומטה אפילו.
נכון.
אני רוצה רגע להגיד מה אותי מרגיז בדברים כאלה, וזה שהרבה פעמים פוליטיקאים לדעתי רוצים לצאת טוב בתקשורת, ולאו דווקא רוצים שיהיה השפעה חיובית ומשמעותית על ציבור הבוחרים. ולדעתי בתוכניות כאלה, כשאנשי מקצוע באים ומציגים להם ואומרים להם, תקשיבו, אם אתם רוצים שהתוכנית היא תהיה טובה, היא צריכה תקציב הרבה יותר גבוה, אז או שתקדישו לזה הרבה יותר משאבים, או שלא תעשו את זה בכלל, הם בוחרים באופן מודע, הם יודעים שהם לא יכולים להקדיש לזה כל כך הרבה משאבים, ואז באופן מודע הם מציעים תוכנית שאולי נשמע טוב על הנייר, אבל בפועל האיכות שלה מוטלת בספק.
כן, אני מסכים לחלוטין, ואולי תציג את הנקודה השלישית כדי שנסכם את הפתיח של הפרק.
בנקודה השלישית נרצה קצת לזכור את ההשפעות של התוכנית לאו דווקא לילדים, אלא על ההורים. וכשאנחנו מדברים על השפעות על ההורים, בדרך כלל מתמקדים בתעסוקה ובילודה. פה לא נרחיב על הנקודה הזאת עכשיו, נרחיב עליה בהמשך.
מעולה, אז אני אסכם בגלל שזה היה באמת פתיחה די ארוכה, אני אסכם מה שלוש הנקודות שלנו. הנקודה הראשונה אומרת, הממצאים שכל הזמן מדווחים בתקשורת, שזוכה פרס נובל הקמן טוען ועל בסיסם אנחנו רוצים חינוך חינם מגיל 0 עד 3, הממצאים האלה הובטו לחלוטין בשיח הישראלי, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בתנאים מסוימים חינוך חינם מ-0 עד 3 יכול להיות אפקטיבי, אבל לא בכל תנאי, ואנחנו נדבר גם על זה. ונקודה שלישית, יש כמובן מעבר להשפעות על ילדים, יש השפעות על ההורים, בעיקר בהיבטים של תעסוקה וילודה, וגם על זה אנחנו נדבר. אני חושב שעכשיו אנחנו מוכנים להתחיל את הפרק באמת.
טוב, אז לאו תתחיל.
אוקיי, אז אני אתחיל בשאלה לניסן. בעצם אנחנו יודעים שהיום בישראל יש חינוך ציבורי מאוד נרחב, מגילאים, תקן אותי אם אני טועה, כל גילי בית ספר, וגם גנים בערך
מגיל גיל 4. היום.
מגיל 3, תודה. מגיל 3 עד נניח כיתה י' ב', יש חינוך ציבורי. לפני זה אנחנו יודעים, יש רק פתרונות פרטיים. תוך כדי הגילאים האלה של 3 עד 18, אין פתרונות פרטיים, יש רק פתרונות ציבוריים. למה בכלל אנחנו צריכים חינוך ציבורי, ומה היתרונות? טוב, בוא נתחיל משאלה ראשונה, למה בכלל אנחנו צריכים חינוך ציבורי?
כמו שסטודנטים לכלכלה לומדים באוניברסיטה, בתחום החינוך יש קשר שוק. ילדים שבאים מרקע חברתי חלש, קשה להם, להורים שלהם קשה להם לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר ברמה גבוהה. לכן הם ישלחו אותם, אם לא יהיה חינוך ציבורי, הם ישלחו אותם לבתי ספר ברמה נמוכה.
או עכשיו, בכלל לא ישלחו אותם לבתי ספר.
בדיוק. או שילכו לעבוד. ולמה זה חשוב שילדים כן יוכלו ללמוד, וכן חשוב שיהיה חינוך ציבורי? מכיוון שיש לזה החצנות חיוביות נורא משמעותיות.
לכל החברה בעצם.
לכל החברה. זאת אומרת, חינוך ציבורי הוא מפחית את הפשיעה שהילדים מגיעים לגיל עבודה. הוא מאפשר להם להסתכר בכבוד, ללכת ללמוד לימודים אקדמיים, ואז ללכת לעבוד במקצועות שהם יבריחו שכר נורא גבוה, ישלמו מיסים, יהיו אזרחים למופת בחברה דמוקרטית.
יתגייסו לצבא, כל הדברים האלה. בעצם אתה אומר לי, ליאור, תקשיב, כדאי לך, לי ניסן, אולי אין את הכסף לשלוח את הילדים שלי לחינוך, לך כדאי לממן בעצמך את החינוך של הילדים שלי, כי גם אתה תרוויח מזה. גם אתה, החיים שלך במדינת ישראל יהיו יותר טובים, אם הילדים שלי יזכו לחינוך ציבורי איכותי.
נכון, כי אם הם לא יקבלו חינוך ציבורי איכותי, אז לאחר מכן הם יהיו תומכי, יהיו יותר נתמכים במדינת הרווחה, יעשו יותר פשע שיגרמו לך לשלם יותר מיסים לביטחון, ואולי יפגעו בך וברווחה שלך לאחר מכן.
וכמובן שאנחנו ככלכלנים, יש לנו בראש את המונח של עלות אלטרנטיבית, כן, או רווח אלטרנטיבי. זאת אומרת, יכול להיות שהם יהיו אזרחים למופת, אבל אם הם היו הולכים לבית ספר שנותן להם כישורים, כישורי עבודה טובים, אז הם יכלו להרוויח הרבה יותר ולשלם להם הרבה יותר מיסים, והיינו חיים בחברה הרבה יותר משגשגת וצומחת.
אוקיי, אז אני מבין למה אנחנו צריכים חינוך ציבורי, זה נראה לי די טריוויאלי. למה אבל החינוך הציבורי מתחיל בגיל מסוים ונפסק בגיל מסוים? כלומר, החינוך הציבורי הוא מגיל 3 עד 18 ממה שאני מבין. למה מ-0 עד 3 הוא לא ציבורי? ואולי פחות חשוב לענייננו, אבל למה גם אחרי גיל 18 הוא לא ציבורי? מה ההיגיון בסיפור הזה?
המחקר הכלכלי מראה שמגיל 3 ומעלה באמת יש החצנות חיוביות מאוד משמעותיות על החברה, אבל הממצאים לגבי מתחת לגיל 3, הם לא באמת מראים את זה. זאת אומרת, יש מחקרים שכן מראים תוצאות חיוביות, ויש ממצאים שמראים תוצאות שליליות.
כלומר, בין גיל 0 ל-3, זה שאני אממן לילדים שלך מסגרת כזאת או אחרת, לא בהכרח ישפיע על כל הדברים שאמרת, להפוך אותם לאזרחים, שומרי חוק, לשפר את יכולת ההסתכרות שלהם וכו' וכו'.
נכון. מחקרים מראים שמסגרות לפיוטות, הם לצורך העניין גורמות הילדים בעיות התנהגות בהמשך. גם המסגרות שהם היו ברמה נורא איכותית ונתנו להם, שיפרו להם את הכישורים, למשל הכישורים הקוגניטיביים. השיפורים האלה היו בטווח הקצר. לצורך העניין, תלמיד בכיתה א' שהיה במסגרת ברמה נורא גבוהה, אז באמת ראו שיש לו עירת הישגים באנגלית למשל, או במתמטיקה, הישגים גבוהים יותר מאשר המקביל שלו, שלא היה במסגרת חינוכית בגיל הרך. אבל מהר מאוד, ההישגים האלה הלכו, היתרון שהוא קיבל הלך ונעלם.
אחרי שאני קוטע אותך, אבל אתה בעצם אומר כאן משהו מאוד 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 חשוב. אנחנו כל הזמן שומעים שמה שקורה בגילאים 0 עד 3 זה משהו שכבר אי אפשר לגלגל את הגלגל אחורה. כלומר, אם קיבלתי חינוך איכותי בגיל 0 עד 3, זהו, אני כבר בנקודת פתיחה הרבה יותר טובה ממי שלא קיבל חינוך איכותי בגילאים כאלה. ואתה בעצם אומר, אפילו מי שקיבל חינוך איכותי בגיל 0 עד 3, יש לו פער מסוים, נכון, אבל את הפער הזה עוד אפשר להדביק בגילאים 5, 6, 10, 15 וכולי.
בדיוק, הפער הזה שהוא מקבל ממסגרת איכותית בגיל הרך, היא באמת פועלת בטווח הקצר, אבל בטווח, בגיל התבגרות היא כבר, אנחנו לא נראה איזשהו יתרון. אני למשל עשיתי תרשים במחקר שלי, שבדק את הציוני פיזה בגיל 15 של הילדים, ולא ראינו יתרון כזה. כלומר, גם מחקרים שהם היו, שהם באמת ניסו לראות קשר סיבתי, הם ראו בגיל, בגיל היסודי, לא בגיל התיכון.
אז רגע, אני רוצה לעצור אותך בגלל שאני הבנתי שהקמן טוען שכשאתה נותן לילדים בגילאים 0 עד 3 חינוך איכותי, ואני שם דגש על איכותי, אז זה משפיע על הילד לאורך כל החיים שלו. ואתה בעצם אומר כאן משהו שנשמע לי קצת ההפך מאשר זוכה פרס נובל, אז אני רוצה שתחדד את הנקודה הזאת.
נכון, כי הקמן, כמו שאמרנו מקודם, הוא התמקד בקבוצות החלשות ביותר בחברה. עכשיו שאני אומר קבוצות חלשות, זה לא, בטח המאזינים חושבים
זה שאנחנו... לא מישהו שמרוויח שכר מינימום, אתה אומר.
בדיוק, זה לא ערבים או חרדים שבמוצע הם עניים יותר, זה משפחות לא מתפקדות. זה משפחה
זה ש... זה ממש מקומות שהרווחה מתערבת בדיוק. אקטיבית בחיי המשפחה, בדיוק. כי המשפחה, לא יודע מה, אחד ההורים מכור לסמים, בכלא, נעלם מחיי המשפחה וכולי.
נכון, והקמן באמת שלף את אותם פעוטות, דרך שירותי הרווחה והבריאות. הוא לקח משפחות שאב המשפחה לא היה שם, או בדק אם מישהו ממשפחה היה צריך איזשהו עזרה מקצועית מהמדינה, משירותי הרווחה בשלוש השנים האחרונות. באמת מדובר בקבוצות החלשות, הקשות יום.
ממש קצה ההתפלגות. ואתה אומר, בדיוק. אתה בעצם הסתכלת על כל ההתפלגות, או על חלק נרחב מההתפלגות, כשהקמן בודד את, את ההשפעות על כל, על הקצה של הקצה של ההתפלגות.
לכן, נכון, ולכן בגלל שאנחנו עושים את השוואה לכלל אוכלוסייה, אנחנו פתאום לא רואים את אותם ממצאים. למה? כי הם באמת באים משפחות מתפקדות, מהורים שאוהבים אותם, שמגדלים אותם באהבה, שמלמדים אותם, וגם אקמן אומר את זה, הוא התראיין באפריל, והוא אמר שבסגרת חינוכית לא יכולה להוות אלטרנטיבה למשפחה. המשפחה היא זו שיש לה את ההשפעה המהותית ביותר על ההתפתחות של הילדים, על ההתפתחות הקוגניטיבית ועל הבעיות ההתנהגות שיהיו לילדים וההתפתחות החברתית או הרגשית. זה משהו שהמסגרת הציבורית לא יכולה להוות אלטרנטיבה למשפחה.
אוקיי, אז בעצם שני הדברים האלה עומדים אחד ליד השני. המסגרת החינוכית יכולה לתרום, אבל זה לא מחליף את התפקיד של ההורה, בעצם להיות המטפל העיקרי של הילד, ולהנחות את הילד, ולתת לו את החום והאהבה והחינוך הכי בסיסי, שבסוף המסגרת החינוכית, בטח אם היא ציבורית, אבל גם אם היא פרטית, לא יכולה להחליף את ההורה. זה בעצם הטענה שלך ושל הקמן.
אני חושב שאולי להגיד את המסקנה הזאת ב... במילים אחרות, הרבה פעמים בשיח הציבורי אנחנו שומעים את הסלוגן הזה, המדינה צריכה לקחת אחריות על אזרחיה. ואולי המסקנת ביניים שאנחנו רוצים להגיד פה, זה שהאחריות, לא רק שהיא לא צריכה, היא גם לא יכולה להיות לגבי כולם. אם יש משפחות לא מתפקדות, אם יש משפחות ששירותי הרווחה מתערבים בהם, אז באמת כדאי שאנחנו כחברה ניתן מענה ציבורי לאנשים שהגורל לא שפר עליהם. זה בסדר. אבל אף אחד לא עשה כאן איזה הרחבה לכולם, ואנחנו לא חושבים שצריכים לתת כאן איזה פרשנות כל כך מרחיבה, שאחריות המדינה על אזרחיה תהיה שכולם צריכים לקבל, כולם צריכים וזקוקים לקבל חינוך חינם מגיל אפס.
אוקיי, אז הבנו את הטענות של הקמן, אנחנו מבינים את ההשפעות של סביבה חינוכית על הילדים. הייתי רוצה שקצת נתמקד בשאלה איך פתרונות שכאלה בעצם משפיעים על ההורים.
אוקיי, אז זו נקודה ממש חשובה, ואני, לפני שאני אפרט איזה השפעות אפשריות יש על ההורים, אני רוצה רק לומר שבאמת כל מדיניות שאנחנו מנתחים, כל צעדי מדיניות שאנחנו מנתחים, אנחנו מנסים לראות איזה השפעות יש להם, ויכול להיות תיאורטית שאנחנו נבדוק את ההצעה של מתן חינוך חינם מגיל אפס לכולם, ואנחנו נבין שכמו, ונגיד נשתכנע ממה שדיברנו עליו עכשיו, שאין השפעות כל כך על הילדים, אבל יש השפעות דרמטיות על ההורים, ויכול להיות שזה ישכנע אותנו ללכת בכיוון הזה, אבל אנחנו רוצים לשים סימני שאלה גם מעל ההשפעות על ההורים.
אני רוצה רק לקטוע אותך, טל, אני מתנצל, ולהגיד שמאוד חשובה ההפרדה, מאוד חשובה ההפרדה בין ההשפעות על הילדים וההשפעות על ההורים, בגלל שתמיד כשאנחנו מדברים על חינוך, אנחנו מדברים על השפעות על ילדים, ואנחנו אומרים שצריך להשקיע בילדים בין השאר בגלל שהילד לא מחליט לאיזה משפחה הוא נולד. אבל כשאנחנו מדברים על משפחות, על השפעות על הורים, סליחה, אז אנחנו כבר בסיטואציה שונה לגמרי, כי ההורה, הוא קיבל החלטות בתור בן אדם בוגר, הוא קיבל החלטות שהובילו אותו לסיטואציה שלו, בין השאר הוא קיבל החלטות על התעסוקה שלו, איפה לעבוד, כמה לעבוד, כמה ילדים להביא, מתי להביא ילדים וכולי. אז השפעות על ילדים והשפעות על הורים זה הפרדה סופר חשובה בעיניי.
אוקיי, אז בוא נמשיך רגע על, תודה ליאור, על ההשפעות על ההורים, ופה בדרך כלל הספרות מתעסקת או מודדת שתי השפעות מרכזיות. תעסוקה, השפעות על תעסוקה של ההורים והשפעות על ילודה. אני רוצה להתחיל קודם כל ולהסביר למה הכוונה בהשפעה על תעסוקת הורים. התזה שניתנת לנו היא כזאת, היא אומרת, תראו, יש הורים שכושר ההשתכרות שלהם הוא לא ממש גבוה. ככה שאם יש להם ילדים קטנים, למשל אמא שיש לה ילד בן שנה והיא משתכרת, השכר שלה די נמוך. אם עכשיו היא תצא לעבוד, היא תצטרך לשלם את כל הכסף שלה, או חלק גדול מהשכר שהיא מרוויחה בחודש, בשביל העלות החודשית של המעון. ולכן, בגלל מבנה התמריצים הזה, היא לא תצא לעבוד. אם המדינה תסבסד את זה עבורה, אז המעון, הדאגה לילד, החינוך לילד הצעיר, היא תהיה יותר שקופה, היא תהיה יותר קלה, והיא תאפשר לה גם להיות אמא וגם לצאת לעבוד.
טל, אני חושב שגם הרבה כלכלנים אומרים את הנקודה הזאת, שהבעיה המרכזית שצעירים מתמודדים איתה זה שוק און לא משוכלל. הם סובלים ממגבלת נזילות, אז הטענה היא כזאת, שנתמוך בהם שהם בגיל צעיר, שהשכר שלהם נמוך, שהם הורים צעירים, נביא להם חינוך חינם מגיל אפס ועוד הטבות אחרות, ואז שהם הגיעו לגיל 50 וההורים והילדים שלהם הם יהיו בצבא או באוניברסיטה, נמסה אותם והם יחזירו את כל הטבות שהמדינה נתנה להם.
כשניסן אומר הון אנושי, אני חושב על הדוגמה הבאה. נניח יש אמא שהביאה לעולם שלושה ילדים ובגלל זה היא בחרה שלא לעבוד בערך 10 שנים. אז זה אומר שבמקום שבגיל 50 יהיו לה כבר 30 שנות ניסיון מקצועי, יהיו לה רק 20 שנות ניסיון. אנחנו יודעים מהמחקר ששנות ניסיון תעסוקתי תורמות להון האנושי, שבסופו של דבר מתבטא במה שאנחנו קוראים לו כושר הסתכרות, בשכר. במילים אחרות, מה שניסן אמר זה שאם המדינה תעזור לאמא הזו לעבוד עוד 10 שנים נוספות, כשילדים שלה יגדלו, היא תרוויח יותר והיא תשלם גם יותר מיסים.
נכון, וצריך לדבר פה באמת על, על העניין של אחוזי התעסוקה בכלל בישראל, לפני הקורונה כמובן, אנחנו לא מדברים אחרי הקורונה שכל המספרים השתגעו, אבל לפני הקורונה שיעורי התעסוקה בישראל בכלל ושל נשים בפרט, כששמים את הנשים הערביות בצד כי שם יש את הבעיות הספציפיות שלהם, אבל שיעורי התעסוקה בישראל היו מאוד מאוד גבוהים, וקצת קשה לי להאמין שאנחנו עושים את התוכנית הזאת במטרה להגביר את שיעורי התעסוקה בכלל או שיעורי התעסוקה של נשים בפרט, כי באמת בנקודות האלה אנחנו בין הגבוהים ב-OECD.
הייתי מחי ואומר שבחנתי את הנתונים גם לפני המשבר של הקורונה על אמהות צעירות. ובאמת רואים מדינות מסוימות ששיעור התעסוקה של נשים הוא גבוה, אמהות צעירות מביאות ילד, ואז לאחר מכן שיעורי התעסוקה יורדות בצורה דרמטית. ואז שזה קורה, אז אולי יש באמת הצדקה להסתפסד למעונות יום, ואז כדי לטפל בבעיה הזאת, אבל בישראל אנחנו לא רואים את הבעיה הזאת.
בעצם אתה אומר שבמדינות מסוימות יש כנס במרכאות על הבאת ילד, כנס על האם, על זה שהיא הביאה ילד. עצם העובדה שהיא מביאה ילד מקטין את שיעורי התעסוקה שלה, אולי גם את ההכנסה שלה, בצורה דרמטית, ואנחנו רואים את הדברים האלה במדינות מסוימות, ובעיקר על נשים, פחות על גברים, אני מניח.
כן, אנחנו רואים את זה בהרבה מדינות ב-OECD. בישראל אנחנו לא רואים את זה. שיעור התעסוקה של, שכלל הנשים הוא מאוד גבוה, של אמהות צעירות שיש להן פעוט, הוא גבוה. אמהות שיש להן ילד עד שהוא בן 14, הוא מאוד גבוה יחסית ל-OECD.
כלומר, אין באמת צורך בתוכנית הזאת על מנת להגדיל את שיעורי התעסוקה. יכול להיות שיהיה לה השפעות מסוימות על שיעורי התעסוקה, שזה כמובן נחמד, אבל זה לא צריך להיות המרכיב, אחד המרכיבים המרכזיים בלדחוף אותנו לעשות תוכנית
הזאת. לא, אני אוסיף בדיוק אבל למה שאתה אומר לי, אור. כבר היום משרד העבודה מסבסד מעונות יום בכל רחבי הארץ. ניסן, אתה הזכרת מקודם, לדעתי לפני השיחה שלנו, נתון שאומר שבערך 25% מהילדים בישראל כבר היום נמצאים במעונות יום מסובסדים, נכון?
כן.
כן, זאת אומרת שאם אנחנו הולכים על התזה הזאת, שיש עכשיו שכושר, הרי רגע, גם עוד חשוב להגיד, אם יש הורים שכושר ההשתכרות שלהם גבוה, אז הם ממילא יכולים למצוא איזה פתרון פרטי, כן? התזה שאנחנו מנסים להתמודד איתה, אז עם כושר ההשתכרות נמוך, ואז מתחילים לחשוב אם שווה לשלוח את הילד למעון או לא. אבל בישראל הפתרון הזה כבר קיים. משרד העבודה כן מסבסד להורים מסוימים שזכאים, שעומדים בכל מיני קריטריונים, הוא מאפשר להם את הסבסוד הזה. אז גם כשיש כאלה מצבים, פחות או יותר יש להם כבר פתרונות. אני אגיד בסוגריים, אני חושב שהפריסה שלהם צריכה להיות רחבה יותר, גם בנק ישראל כותב על זה, אבל בגדול יש כאן פתרון, ולא צריך לומר שבגלל שאנחנו רוצים לעודד תעסוקת הורים, צריך להעניק עכשיו לכל הילדים במדינה חינוך חינם מגיל אפס.
כמו שאמרת מקודם, רבע מהפעוטות בישראל הם כבר מקבלות סבסוד, ועדיין, צריך להגיד שיש עדיין, שיש בעיה בצורת הסבסוד, שיש הרבה הורים שקיבלו סבסוד, והם לא צריכו למצוא מעונות, כי אין מספיק מעונות. וכן, כמו שבנק ישראל באמת אמר, שצריך להרחיב את ההיצע. וזה משהו שמדינת ישראל כן צריכה לטפל בזה.
כן, אבל בעצם אם אנחנו, התוכנית שאנחנו מדברים עליה, מטרתה לא להרחיב את ההיצע, אלא במילים אחרות, מטרתה להרחיב את הביקוש, נכון? המטרה כאן היא לא להגדיל את מספר המעונות, אלא גם להשפיע על כמות הילדים שזכאים למעונות כאלה, והדבר הזה בעצם יגדיל את הביקוש בצורה מאוד מאוד משמעותית. אתה מדבר על רבע מילדי ישראל, כאן אנחנו מדברים בעצם על כל ילדי ישראל, נכון? זה בעצם בערכה גסה יגדיל את הביקוש פי 4.
בצורה דרמטית.
אוקיי, אז הבנו את ההשפעות של זה על תעסוקת הורים. אנחנו מבינים שההורים שבאמת יכולים להיות מושפעים מתוכנית מהסוג הזה, יש להם כבר פתרון. והתוכנית שמדוברת עכשיו בתקשורת ובשיח הציבורי, היא הרבה יותר רחבה להורים שלא בהכרח צריכים את הפתרון ולא בהכרח צריכים את הסבסוד. אני רוצה שנעבור לדבר על הדרך השנייה שהסבסוד ציבורי שכזה משפיע על ההורים, וזה בהיבטים של איך זה משפיע על הילודה, במיוחד במקרה הישראלי.
כן, אתם יודעים, כל מי שמאזין לפודקאסט, שאנחנו מאוד אוהבים לדבר על דמוגרפיה. אנחנו חושבים שדמוגרפיה ושינויים דמוגרפיים זה הנעלם הכי גדול שיש בשיח הכלכלי ציבורי בישראל, וכל תוכנית צריך גם לנתח אותה בהשפעות על ילודה. אני חושב שהתוכנית הזאת שאנחנו מדברים עליה ספציפית היא רלוונטית לילודה, כי כשאנחנו מסתכלים על מדינות בעולם שמפעילות תוכניות כאלה, הן מדינות שבאופן מוצר אומרות, אין לנו מספיק ילדים, ואנחנו רוצים לאפשר להורים להביא יותר ילדים לעולם. העניין הוא שבישראל המצב הוא בדיוק הפוך, שיעורי הילודה בישראל הם הגבוהים ב-OECD, וגם גבוהים ברמה עולמית. ולכן, אם תוכנית כזאת היא תעודד ילודה, צריך קצת לשאול, רגע, זה באמת מה שהחברה הישראלית צריכה? זאת אומרת, מבחינה ליברלית, כל אחד יכול להחליט כמה ילדים הוא רוצה להביא, זה בסדר, אבל האם המדינה באופן אקטיבי צריכה לעודד אנשים שיהיה להם יותר ילדים? אני לא בטוח.
אני חושב שהנקודה שטל הביא היא נקודה נורא חשובה. היא חשובה מבחינה הזאת שישראל היא מאוד שונה מבחינה דמוגרפית, וזה משהו שלא עולה בשיח הציבורי. גם כשאנחנו מדברים על חינוך חינם מגיל אפס, שכמו שאמרנו מקודם, שיש איזה כדי לעצר מערכת חינוך בגיל הרך שהיא נורא איכותית, צריך לצלוח העניין לאפשר יחס של מטפלת לפעוטות מאוד נמוך. ומכיוון ששיעור הפעוטות בישראל הוא הגבוה ביותר ב-OECD, הוא כפול מאירופה, והוא גבוה אפילו בהשוואה לממוצע העולמי, למדינות כמו אפריקאיות או מדינות דרום אמריקאיות. וזה מצריך שיח לגבי זה, האם בכלל אפשר ליצור בישראל מסגרת טיפולית ברמה קבועה?
אוקיי, אז כאן אנחנו עוברים בעצם לנקודה אחרת שאומרת, נשים בצד את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, שזה נקרא לזה הצד התיאורטי, האם אנחנו צריכים, לא צריכים, מתי כדאי, מתי לא כדאי. אתה, ניסן, בעצם מעלה את הנקודה של הצד הפרקטי, שגם אם כדאי לעשות חינוך אוניברסלי, אתה קודם הדגשת, ועוד לפני השיחה הזאת, כל הזמן הסברת לי ולטל, שמה שחשוב זה שהחינוך יהיה איכותי. אז אתה אומר, כדי לעשות חינוך אוניברסלי איכותי בשוודיה, זה דורש X משאבים, וכדי לעשות חינוך איכותי אוניברסלי בישראל, זה דורש הרבה יותר משאבים.
כן, אז עשיתי איזושהי סימולציה היא שאלה כמה אנחנו נצטרך מטפלות כדי ליצור מערכת חינוך בצורה איכותית, ובחנתי זה על פני מדינות ה-OECD. הממצאים שהסימולציה מראה היא שאנחנו נצטרך בין 2.8% ל-3.3% מכוח עבודה. זה משהו כמו 112,000 ל-135,000 מטפלות שאנחנו צריך לגייס, ועכשיו כמובן...
זה סכום אסטרונומי, זה סכום אסטרונומי.
כן, זה הגבוה ביותר ב-OECD, בפער מטורף, כפול ממוצע ה-OECD.
רק שאני אבין, נניח, מישהו פה יודע בשלוף כמה מורים נניח יש בישראל בערך?
במורים בישראל יש...
זה דורל, דעתי זה איזה 300,000?
כן, ואני...
אז אתה אומר, צריך להגדיל את מספר עובדי ההוראה במדינה בערך בשליש, רק כדי לספק את ה... את החינוך האוניברסלי לגילאים 0 עד 3 בצורה איכותית כמובן.
כן, ואני חושב שצריך להסתכל על זה גם בנקודה שאנחנו כן רואים את זה במערכת החינוך, שהמורות לאלף נפש בישראל הוא מהגבוהים ב-OECD, ועדיין הכיתות בישראל הן נורא צפופות. עכשיו הן נורא צפופות לא בגלל שישראל אין מספיק מורות בישראל, יש המון מורות.
אוקיי, הנקודה ברורה, יש המון ילדים בישראל, זה דורש המון... כוח עבודה לטפל בילדים האלה, ואתה אומר כדי להרחיב את החינוך הקיים, המערכת הציבורית הקיימת לגילאים 0 עד 3, זה בעצם מגדיל את מערך ההוראה הציבורי בישראל בשליש, שזה המון.
אני רוצה רגע להוסיף אבל משהו שהוא ממש חשוב, וזה ליכולת האמיתית לגייס אנשים ברמה גבוהה, כשאתה מרחיב תוכנית קיימת לכל האוכלוסייה. למה אני מתכוון? הרי אם עכשיו אנחנו ב, לא יודע, שנתיים, שלוש, ארבע, רוצים להרחיב חינוך חינם לכלל האוכלוסייה, צריך לגייס, כמו שניסן וליאור אומרים, המון המון גננות. עכשיו, כולם יודעים שברגע שאתה רוצה לגייס הרבה יותר אנשים, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה להוריד את הרף.
אני אומר, עוד נקודה חשובה, העלות של התוכנית שחקר אקמן, היא עמדה על 63,500 שקל למשתתף לשנה. ובחנתי מה היה קורה אם היינו עושים את התוכנית של אקמן בישראל. העלות של זה הייתה עומדת בישראל על כמעט 32 מיליארד שקל, משהו כמו 2.3% תוצר. עכשיו זה המון, למשק בית זה יוצא משהו כמו 12.2 אלף שקל, שכל משק בית יצטרך לשלם כל שנה מיסים.
בין אם יש לו ילדים ובין אם אין לו ילדים.
כן, וזה לאורך כל החיים. זה לא אחרי שהילד שלך עובר את גיל 3, או הילדה שלך עוברת את גיל 3, ואז אתה מפסיק לשלם מיסים.
אני רוצה להדגיש שזה בעצם אומר 30 מיליארד שקל, 32 מיליארד שקל, זה בערך חצי מתקציב כל מערכת החינוך הציבורית שיש היום בישראל. כלומר, אתה אומר צריך להגדיל, כדי לספק את החינוך האיכותי מגילים 0 עד 3, צריך להגדיל את מערכת החינוך הציבורית ב-50%.
כן, אני לא בדיוק רוצה לנקוט על 32 מיליארד, אבל זה פחות או יותר
זה מהותית שונה מה-8 מיליארד שקל שמדובר עליו היום בתקשורת הישראלית.
כן, וזה רק בדיוק לחדד למאזינים את האוזן, כחול לבן מדברים על 8 מיליארד, עכשיו עם 8 מיליארד אי אפשר לגייס את אותו כמות של מטפלות, כדי לקבל ממצאים כמו שאקמן קיבל במחקרים שלו.
יפה, אז אני חושב שזו נקודה ממש טובה, והיא מובילה אותי גם אולי להציג את להציג את הביקורת שאנחנו יכולים לקבל מכל מיני הורים, שדווקא כן רוצים את התוכנית הזאת. למשל, יכול להיות שיש הורה שיש לו שני ילדים, אחד בגיל שנה והשני בגיל שנתיים, והם משלמים הרבה מאוד כסף למעונות יום, והם אומרים, רגע, מפלגת כחול לבן, והאמת שזה לא רק כחול לבן, זה מפלגות מכל הקשת הפוליטית, תומכים בתוכנית הזאת. אם התוכנית הזאת תעבור, אז בעצם אני אחסוך הרבה מאוד כסף כל חודש. למה זה לא טוב לי? למה כל הכלכלנים המנותקים האלה ששתפו להם את השכל במחלקות לכלכלה אומרים לי שזה לא טוב? אז התשובה הפשוטה מבחינתנו, הייתי אומר, היא הולכת לשני כיוונים. א', כנראה שהמסגרת הציבורית שאתם ההורים תקבלו, היא תהיה ברמה די נמוכה. ואם היום יש לכם פתרון פרטי, הוא אולי עולה לכם כסף, אבל אתם גם מקבלים פתרון שהוא הרבה יותר טוב. הנקודה השנייה שאנחנו רוצים להעלות קשורה לאופן המימון של התוכנית. ניסן?
אני חושב שעוד משהו שחשוב שהמאזינים יזכרו, שאין ארוחות חינם. כמובן שמאזינים יגידו, אוקיי, יש לי ילד בן שנתיים, ואני צריך לשלם 4 או 5 אלף שקל לפרוטון כדי ללכת לעבוד. אבל האלטרנטיבה אחרת זה לא שיקבלו את החינוך הזה באמת בחינם, כמו שאנחנו שומעים מפוליטיקאים. זה יבוא או על ידי מיסים גבוהים יותר לאורך כל החיים שלהם, או על ידי שירותים ציבוריים נחותים יותר.
כן, ובסוף אמרנו, אתה לא משנה כמה מיסים אתה משלם, אתה לא תשלח את הילד שלך למקום שאתה לא מרגיש בטוח במיליארד אחוז, שהוא נותן את הטיפול הכי טוב לילד שלך, אז בסוף אתה יכול לצאת קרח מכאן ומכאן, שאתה גם משלם את המיסים הגבוהים, וגם בסוף משלם על מסגרת פרטית בעצמך.
ואם נחשוב על זה בנקודה אחרת, שאולי היא פחות פופולרית, תגיד לי זה, חינוך חינם מגיל אפס, זה למעשה לא שונה מסבסוד חרדים מקצבאות אחרות, כי משפחה חרדית במוצע יש להם 7 ילדים, ומשפחה חילונית יש להם 2-3 ילדים. המשפחה החילונית במוצע משלמת הרבה יותר מיסים, בעוד שהמשפחה החרדית היא נמצאת בסעורנים הנמוכים, ולכן כמעט לא משלמת מס הכנסה, והמיסים עקיפים שמשלמת הם הרבה יותר נמוכים, בגלל כוח הקנייה הנמוך שלה. אז למעשה מי שמממן זה, זה היהודי הלא חרדי, המשפחה היהודית הלא חרדית, ומי שבעיקר נהנה מכך, זה המשפחה החרדית, שעליה גם תהיה ההשפעות השליליות, שפחות היינו רוצים לתמרץ אותם.
אז מה שאתה אומר פה זה שיש פה דיסוננס, שבעצם החילונים או המפלגות החילוניות תומכות במהלך, שבסופו של דבר יעלה את המיסים לבוחרים שלהם, וייתן מתנות למי שלא בוחרים בהם.
כן, אם נחשוב על זה מהדוגמאות שהבאנו, מהמספרים, מדובר בסבסוד של אלפי שקלים בחודש, שכל משפחה חרדית בעשירון הנמוך יקבלו. אם נחשוב על אלטרנטיבה אחרת, למשל להגדיל את קצבאות ילדים, אז זה די ברור שאנחנו נפתח את דה-מרקר, נפתח את גלובס מחר בבוקר, ואנחנו נראה שאומרים שיש כאן סבסוד חרדים, והחרדים מקדמים מזה. אבל למעשה יש כאן סבסוד שהוא הרבה יותר אינטנסיבי.
תודה ניסן, זה באמת נקודה מעולה, אבל אני חושב שזו הזדמנות טובה בשבילנו להתחיל ולסכם את הפרק, ואני חושב שאנחנו הדגשנו פה 3 נקודות מרכזיות. קודם כל, דיברנו על זה שחינוך חינם אוניברסלי מגיל אפס, זה לא באמת השקעה בילדים, ויש כאן איזו אשליה שנובעת בעיקר מעיוות של מחקר של זוכה פרס נובל ג'ים הקמן, וצריך לזכור את זה. מה הנקודה השנייה ליאור?
הנקודה השנייה זה שזה לא באמת מגביר תעסוקה בקרב אותם קבוצות של אנשים ובעיקר נשים שמדינות אחרות עושות תוכניות דומות על מנת להגביר את התעסוקה שלהן.
נכון, וכבר כמו שהזכרנו, בישראל יש תוכנית כזאת שנותנת מענה בדיוק לאוכלוסיות שצריכות את זה. והנקודה השלישית שלנו, שעכשיו בדיוק ניסן דיבר על זה, שזו תוכנית שהיא לא באמת תחסוך בכיס, אולי בטווח הקצר ההוצאות הישירות יקטנו, אבל באופן עקיף התשלום יעלה עבור הרבה מאוד אנשים. אבל אתם יודעים, חוץ משלוש הנקודות האלה, אני חושב שכדאי גם לסכם את הפרק הזה באיזו הסתכלות כלכלית, כי כשאנחנו ככלכלנים מנסים להצדיק הרבה פעמים תוכניות ציבוריות, אנחנו מדברים על שלוש הצדקות מרכזיות. אני רוצה שאנחנו נזכור אותן בקצרה. ליאור, איזה הצדקות יש לנו למימון ציבורי?
דבר ראשון, כלכלנים מצדיקים מימון ציבורי במקרה שאנחנו מדברים על מוצר ציבורי. נזכיר שנייה שמוצר ציבורי זה מוצר שהצריכה של אחד מאיתנו לא באה על חשבון צריכה של אחר, ואנחנו לא יכולים שאחד יצרוך את המוצר הזה והמוצר יימנע באותו זמן ממישהו אחר. הדוגמה הכי קלאסית לסיפור הזה זה ביטחון, נכון? יש לי כיפת ברזל מעל הראש, אתה לא יכול להגיד שאתה לא רוצה לממן את זה, כי אני לא יכול להגיד, אוקיי, כשהטילים יעופו על תל אביב, אז הם לא יעופו עליי, הם יעופו עליך, נכון? ברגע שלאחד מאיתנו יש את זה, בהכרח לשנינו יש את אותו מוצר, זה ההגדרה של מוצר ציבורי.
אני רק אוסיף שבמובן הזה חינוך מגיל 0 עד 3 זה לא מוצר ציבורי, כי צריכה של ילד אחד היא כן בהכרח באה על חשבון של צריכה של ילד אחר. נקודה שנייה שאנחנו רוצים לשקול כשאנחנו מחפשים הצדקה למימון ציבורי, זה שיש כאן יתרון לגודל. למשל, אם אנחנו מאמינים שכל השוק הפרטי של גנים לילדים יעבור למדינה, היא תעשה את זה בצורה יעילה יותר, למשל, כי תשלום המשכורות לכל הגננות יהיה נמוך יותר, כי יש לה איזה כוח שוק, או שהיא תקנה את כל הכיסאות והשולחנות, או דברים לגן, וזה יהיה זול ויעיל יותר. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה, ודווקא אנחנו אפילו יכולים לחשוד שלמדינה יש עוד עלויות של תקורה, ובעצם החינוך דרכה יהיה אפילו יקר יותר. מה הנקודה השלישית, ליאור?
אז הנקודה השלישית היא שבעצם אין פה כשל שוק. במקרים של כשל שוק אנחנו יודעים שהמדינה יכולה וצריכה להתערב, לפעמים על ידי מימון ציבורי, לפעמים על ידי רגולציה, ובמקרה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו לא רואים השפעות חיוביות שנובעות מזה שכל הילדים יהיו במסגרות חינוכיות מגילים 0 עד 3. זה שהילדים שלך יהיו במסגרות כאלה לא ישפר אותם מבחינה התפתחותית וקוגניטיבית בצורה שאחר כך תשפיע עליי באיזושהי צורה חיובית. כמו שניסן אמר, אפשר להדביק את הפער של זה שהילדים שלך לא היו במסגרות כאלה במהלך החינוך הציבורי, בבתי הספר וכולי. אז אנחנו לא מזהים פה כשל שוק, ועל כן גם אין פה החצנות חיוביות על שאר החברה, ואין פה את ההצדקה הזאת על מנת להביא מימון ציבורי.
נכון, אז אנחנו רואים שלא רק לתוכנית המוצעת יש בעיות, אלא גם כשאנחנו מנסים לעמוד את ההצדקות למימון ציבורי, בצורה הקלאסית שכלכלנים מסתכלים על זה, אין כאן הצדקות, כי זה לא מוצר ציבורי, כי אין פה יתרונות לגודל, וכי אין פה בעצם כשל שוק שלא מטופל. אני גם רוצה להודות לניסן. ניסן, המון המון תודה, כאילו גם על ההכנה וכל המאמץ שעשית בשביל הפרק הזה, ובאופן כללי על העבודה המצוינת שאתה עושה בעמוד שלך ובמקומות אחרים. אז ממש כיף שהתארחת אצלנו.
תודה רבה לכם.
אז בנימה הזאת אני חושב שאנחנו נסיים את הפרק הזה, ובתקווה שלא יעבור עוד פעם שנה או מגיפה קטלנית עד שנקליט את הפרק הבא שלנו.
מעולה, אז להתראות.